סגי אין אורן אין דה באבל. אורן לוי, מה שלומך?
היי, הכל טוב, מה שלומך?
סבבה לגמרי. הקמפיין שלנו יצא לדרך, סוף סוף לא רק מדברים על הספר, אלא גם עושים דברים. אני חייב לציין שזה התעכב, כי אתה עבדת קשה על הסרטון, ובעצם על הקריכה. קיבלתי הרבה תגובות טובות על הסרטון. אז מחמאות אליך, אני חושב שההשקעה הייתה שווה. אשתי לא אהבה את איך שאני נראה בו, אבל לא נורא. איך זה מרגיש להיות עם קמפיין Head Start?
אני התכוננתי נפשית להתכונן נפשית, ואני יכול להגיד שאני פחות או יותר מוכן נפשית, אבל כן, זה לא סיטואציה אידיאלית מבחינתי, אני... קשה להימנע מלעשות ריפרש, אבל נראה לי שאני אגביל את עצמי. אתה מגביל את עצמך בצורה מלאכותית לגבי כמות הריפרשים שמותר לך לעשות?
אני מגביל את עצמי ל-12 בשעה.
12 בשעה, אוקיי, זה קצת פחות ממני, אבל נראה לי שאני אגיע אליך בקרוב. סתם, האמת שזה מאוד 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 נחמד, וגם כאילו הימים הראשונים הם באמת כאילו, הם לא אומרים הרבה על ההמשך כמובן, אבל זה כן מאוד מרגש, וכבר לקבל תמיכה ולקבל תגובות, כמו שאמרת, על הסרטון, על הקריכה, על הרעיון, כאילו, על השאיפה, גם מה שאתה חולק איתי וגם מה שאחרים, אז זה כן נחמד לנו, כאילו, אני יודע שגם לך.
הקפוצ'ונים זה בסט סלר הולך להיות.
אפילו עוד לא יודעים איזה ציור יש.
כן, לא, א', יש את הקריכה, אבל אנחנו נעשה, אני סומך עליך בכל מקרה. מה שכן, קח בחשבון שאנשים הם חרות, הם יודעים שהם הולכים לקנות, הם פשוט דוחים את זה לרגע האחרון, אז
כן.
תתכונן. סתם, אני אוהב אתכם אנשים, אני לא, אתם לא באמת חרות.
לא, חס. כל מי שאני רק אגיד פה, בפורמט הזה, כל מי שמבקש ציורים בהתאמה אישית, פשוט אין לנו אפשרות לעשות את זה מול ההדפסה, אבל אני מעריך את הנכונות לבקש.
תשמע, מי שיזמין 50 חולצות, נעשה לו.
כן, אוקיי, זה אולי יפה. אתה תמיד...
50 זה המינימום בשביל שזה יהיה... של הספק שלנו בשביל להדפיס, כן.
יאללה.
טוב. אני כבר אוסף סיפורים. אני חושב שדנקן רובינסון הולך לתפוס מקום בספר. יש לו סיפור מרתק, אבל אנחנו נדבר עוד מעט על מיאמי. מן הסתם מילווקי. גם עליהם נדבר עוד מעט, אבל בוא נתחיל מגיים 7.
יאללה, בוא נתחיל מגיים 6.
תשמע, טורונטו בציפורניים, אבל מה זה בציפורניים? ניצחון אחד עם שלשת נס, בחצי שנייה. ניצחון שני בשתי הערכות. אני הקמתי ב-6 להשלים את המשחק, אמרתי, טוב, 10 דקות לרבע, כשאני מעביר קדימה, יהיה בסדר. ואז אני אספיק לראות גם משהו מדנבר קליפרס, וזה פשוט לא נגמר.
וואי, אני אספר לך, אני קמתי לראות, קמתי ב-4 לראות את דנבר, אמרתי, אני אקום, אני אראה דנבר, אני גם דנבר קליפרס, והתחלתי לראות את בוסטון טורונטו, בטעות, פשוט התבלבלתי במשחקים, והבנתי את זה תוך כדי הרבע הראשון, ואז כבר פשוט המשכתי עם טורונטו בוסטון, והיה לי מזל, כי משחק אחד היה ראוי שיראו אותו בלייב, ומשחק שני היה דנבר קליפרס, אז זה היה טעות מאוד מאוד משמחת, כן. ובאמת, משחק ענק, סדרה ענקית, זאת אומרת, אנחנו חיכינו הרבה לסדרה הזאת, וכנראה שידענו למה, בגלל ששתי הקבוצות האלה הם לא רק כאילו הם לא רק ברמה מספיק דומה כדי שזה יהיה תחרותי מאוד, הם גם שקבוצות מאוד מאוד מאומנות עם מאמנים שעושים דברים כיפים ושחקנים עם רמת אנרגיה ותחרותיות שהיא פשוט בית ספר לכדורסל אנחנו מקבלים מהסדרה הזאת, והמשחק הזה שהיה רחוק מלהיות מושלם היה פשוט מרתק, פשוט נהדר לצפייה ומלחיץ, זאת אומרת לא ידעתי מי אני רוצה שתנצח אפילו והייתי לחוץ, אתה מבין מה אני מתכוון?
אז זהו, שאני לא הייתי כל כך לחוץ, כי אני מקבל נוטיפיקציות טוויטר מחשבונות של שמס צ'רניה ווג'רובסקי, ובטעות אני אמרתי, אני לא כדאי להסתכל, אבל הם לא מתווכים על תוצאות אף פעם, זה יהיה בסדר.
יאללה.
לצ'רני היה דחוף לדווח על המועד של גיין 7, אז ידעתי.
טוב, זה רוקי מסטייק, סגי, אבל כן.
זה כבר לא רוקי, זה... אני לוקח את כל האשמה, כן.
אז מה חשבת על המשחק? מה קפץ לך?
אני חושב שהשאלה הראשונה שצריך לשאול זה אם היה פאול או לא היה פאול על קמבה בכניסה.
אני חושב שהיה פאול. מה, אתה מדבר על שהוא...
ב-98 הוא נכנס לסל? לא, בסוף ה...
כן. היה פאול. מה, קיבל פליק ביד. אולי אפשר לחבר את זה לכל מיני החלטות שיפוט שאני מצאתי מוזרות בסוף, ממש... בדרך כלל אני לא מאלה שתמיד מדברים על השופטים, אני חושב שהם באופן כללי מעולים, אבל היו כמה דברים שממש הציקו לי. הפאול של ווקר זה היה הראשון שכתבתי.
תשמע, אני חושב אבל אתה רואה את ההבדל הגדול בין טורונטו ומילווקי. טורונטו, כמו מילווקי, מתמודדת מול קבוצה מפתיעה, מול קבוצה שמשחקת כדורסל יותר טוב ממנה, אבל הם לא, זאת אומרת, הם לא מרימים ידיים. הם ממש נאבקים בציפורניים להחזיק מעמד בסדרה הזאת.
אבל גם בוסטון יש להם פייטרים ויש להם כאילו את הרוח לחימה שלו, לא הייתי אומר שהם...
תשמע, בוסטון ומיאמי כמובן כל המחמאות, יש להם רוצחים בהרכבים, ועדיין אני מדבר כרגע על ההבדל בין טורונטו ומילווקי, אז זה קצת אחרת. אני חושב שבוסטון, א', דניאל טייס, אני קצת צחקתי על החוזה של, על העובדה שהוא וכיוון לוני קיבלו את אותו חוזה בתחילת העונה, אז אני חושב שעדי בוסטון היום יכולים לצחוק עליי בחזרה. טייס שווה את הכסף, שווה הרבה יותר ממה שהוא מרוויח.
משחק נפלא,
עבודה נפלאה בשני הצדדים.
גם חשבתי, אם אנחנו על טייס...
כשמפעילים אותו הוא פשוט נהדר.
כן, זה לא רק זה, אני חושב שהוא מושלם למשחק המודרני, אני חושב שהוא נהדר במשחק המודרני, אולי לפני 5 שנים היה לו יותר קשה להצליח, ואם אנחנו כבר באמת מדברים עליו, שזה לא בדיוק שחקן שאנחנו הולכים להשקיע בו עכשיו 20 דקות, אז אני רק אזכיר, אני חושב שיש איזשהו צדק פואטי בזה שהוא הגבוה היחיד במשחק סמול בול, שכאילו פתאום הוא חוזר להיות השחקן הכי גדול על המגרש. אני תמיד חושב שזה, אני באופן מצידי, אני לא הבן אדם הכי גדול בעולם, אז תמיד אני מסתכל על כל השחקנים האלה שהם 1.98 מטר וכל הזמן אומרים להם שהם אנדרסייזד כאלה, אז טייס הוא, כאילו תחשוב כמה מצחיק זה כאילו להיות 2 מטר ותמיד להרגיש נמוך. אז טייס לא הרגיש נמוך הפעם, באמת ניק נרס עבר לסמול בול עם אננובי בתור נקרא לזה סנטר, והוא באמת היה סופר סופר אפקטיבי טייס בהתקפה ובהגנה, יש לו את הניידות שהוא צריך כדי לעמוד בקצב עם הגארדים של טורונטו, זאת אומרת לפחות להחזיק את הראש מעל המים, וחשבתי שזאת הייתה החלטה טובה של סטיבנס להשאיר אותו בפנים, והוא ענה באמת, כמו שאתה אומר, עם משחק ממש טוב.
תשמע, מושלם, אני חושב שזו מילה קצת מוגזמת.
כן, ראית, הורדתי.
מותאם למשחק המודרני.
מותאם, או יפה.
אתה רואה אבל שגם, זאת אומרת, אתה רואה שאי-קיו כדורסל, שזה משהו שהרבה פעמים אתה רואה שחקנים אתלטים שאין להם מושג מה לעשות עם האתלטיות שלהם, ומצד שני, שחקנים שמאוד מאוד מוגבלים, אבל הם פשוט יודעים לעשות את הדברים הקטנים. הוא סוגר בריבאונד. הוא יודע לעמוד במקום הנכון בהתקפה, זאת אומרת, משאירים אותו חופשי, הוא לא מחכה על קשת השלוש, הוא רץ לסל, הוא מוסר.
מוסר נהדר, גם חושב שהוא אתלטי מאוד, זאת אומרת, לא הייתי הופך אותו למוגבל, אבל כן.
ואני חושב שהשחקן השני בסדרה שמתעלה זה מרקוס סמארט, שהיום סיים עם טריפל דאבל, והקליעה שלו מן הסתם עושה לבוסטון הבדל עצום.
ענק, מרקוס סמארט, ענק. הוא לא, כמו שתיקנת אותי עם טייס, הוא גם לא שחקן מושלם, סמארט, ומועד לפורנות ומועד לטעויות, אבל הוא גם כן יש לו פיל נהדר למשחק בשני הצדדים, וגם התחרותיות הזו שדיברתי עליה עם בוסטון, הוא הלב הפועם של הקבוצה הזאת, ואני גם מאוד, משהו אחד שאני לא ממש יודע איך למלל את זה עדיין, אבל יש למרקוס סמארט איזושהי, זה קוראים לי באנגלית, זה flair for the dramatic, כאילו יש לו איזשהו אמונה שהדבר הגדול הבא שהוא הולך לעשות יקרה, כאילו האימור הבא שלו יצליח, ואני פשוט מת על זה, אני מת על שחקנים שמשחקים עם כזאת חדוות משחק, וזה לא שהוא לא מעצבן לפעמים, הוא מאוד מאוד מעצבן, וההתנגשות בינו לבין קייל אורי היא לא אידיאלית מבחינת כמות הפלופינג שיש בסדרה הזאת, אבל אני מאוד מאוד למדתי להעריך את מה שמרקוס סמארט מביא למגרש הכדורסל. כן.
תשמע, סמארט תמיד היה מגן אדיר, מסירה הייתה לו, זאת אומרת, כל הזמן דיברו על הקליעה, אז עכשיו הוא ניפק שלושה משחקים של יותר מחמש שלשות, ומן הסתם אם הוא יצליח לעמוד בקצב הזה, או אפילו, אתה יודע מה, הוא לא צריך לקלוע חמש שלשות, מספיק שלוש שלשות באחוזים טובים, הוא כבר אחד מהגרדים הטובים בליגה.
כן, אני עדיין חושב שהוא, שהתקפית הוא עדיין, הוא רול פלייר, הוא רול פלייר נהדר התקפית גם, זאת אומרת הגנתית מה שאמרת אתה צודק, הוא גם, נכון הוא נבחר לאחת מחמישיות ההגנה לאחרונה, אני לא זוכר את זה בעל פה, אבל אני מניח כי הוא פשוט כל כך טוב, והתקפית הוא לא מוביל כדור שאתה שם את הכדור בידיים שלו, אז כאילו אני חושב שהוא שחקן נהדר, שווה כל שקל שהם משלמים לו, כל דולר. לא הייתי שם אותו עדיין בטיר של ה-15 רכזים הראשונים בליגה נגיד, אם זה
שמה, תראה,
זה גם עם השלשות כאילו,
אבל זה כי אנחנו מסתכלים על התקפה.
לא, אז אני אומר,
ואני חושב שהיתרון שיש לו בהגנה על גארדים אחרים,
אוקיי,
עושה את ההבדל.
אז יכול להיות, אנחנו איפשהו שם, אני חושב שאנחנו מספיק באותו אזור חיוג כדי להתקדם, פשוט אני אומר שמבחינה התקפית זה שהזריקה שלו נכנסת עדיין, היא עדיין לא עקבית מספיק, זאת אומרת, זה היה לי בדיוק חבר ששלח לי את ההודעה הזאת, או שהוא קולע שלוש שלשות ברצף, או שהוא לא יכול לקנות צהל, כאילו, אז יש גם עניין של עקביות שסמארט עדיין מחפש, ואולי זה יגיע כי השיפור בכלי הוא באמת אמיתי, אנחנו זוכרים איך הוא נכנס לליגה, אבל גם אם תגיד לי מרקוס סמארט קלעי ממוצע משלוש, עקבי וזה, עדיין לא הייתי שם את הכדור בידיים שלו בשביל לנהל 25-30 פיק אנד רולים במשחק ותוביל אותנו קדימה.
א', אתה ראית היום את הפיק אנד רול שלו עם טייס, שהוא היה יעיל במיוחד.
השאלה היא כזאת, האם אתה חושב שהוא אולסטאר אם הוא קלעי של 37% משלוש? אתה חושב שהוא אולסטאר?
אני חושב שהוא גבולי. הוא ממש על הגבול.
סבבה, אז אני יכול, אני גם, אם אני עם המשקפיים הכי ורודות שלי, אני איתך.
ארבעה שחקנים בשני הצדדים היום מעל 50 דקות. מן הסתם טיבודו מתמוגג, בודנהולזר מתפלץ.
איך אתה חושב שזה ישפיע על המשחק הבא?
אני לא קראתי את הטוויט של שאמס, רק ראיתי שיש גיים 7 וזה הצבן אותי מספיק, אז מחקתי, לא הסתכלתי מתי. סיימתי לצפות, הלכתי לבדוק מתי, ומאוד התאכזבתי שהם שמו את זה ביום שישי. אני חושב שמגיע להם עוד יום מנוחה.
טוב, זה משהו שנקבע מראש כבר.
היו צריכים להתחשב בזה, לפחות לגיים 7, לתת לשחקנים 3 ימי מנוחה. זה גם ככה הולך להיות משחק מאוד עצבני, עם אחוזי כליה נמוכים. תוסיף לזה את העייפות. זה too much. בכל מקרה, מיאמי מרוויחה.
מיאמי מרוויחה, אבל אני שואל אם אם יש קבוצה אחת מבין השתיים שנפגעה יותר מזה שהם נכנסו לשתי הערכות
תשמע, שתיהן בוסטון חסר מאוד היוורד. מה שכן, אני חושב שהחברה של בוסטון קצת יותר צעירים, לאורי כבר קשישה, יהיה לו קשה מאוד במשחק שבע, זאת אומרת הוא אמור להוביל את טורונטו עם הניסיון וההילה של הסטאר שאמורה להיות לו. יהיה לו קשה.
כן, לאורי הוא זה שאני גם כן מסמן, אבל
בצד השני, קמבה ווקר.
כולם צעירים חוץ ממנו, משני הצדדים.
כן, אבל כשהמנהיג שלך והכוכב שלך קצת עייף, זה משפיע אחרת.
כן, אני איתך. אני חושב ששתי הקבוצות מן הסתם נפגעות מבחינת העייפות, אבל לא הייתי שם את זה יותר מדי לכאן או לכאן, אז סימנת את לורי, אני איתך. סיאקם עדיין לא מצליח להיכנס לסדרה הזאת, ואני...
הוא לא מפסיק לנסות, חייבים לתת לו קרדיט, הוא לא מפסיק לנסות.
כן. לא, גם נרס יודע שהוא צריך אותו, ו... וזו חוויה מאוד מלמדת בשביל סיאקם. אני מקווה שהוא יחזור למעבדה, מה שנקרא, ויבוא עם כמה תשובות חדשות לעונה הבאה. אנחנו יודעים שהאחוזים של כולם יורדים בפלייאוף, ושהכל קשה יותר, ויש לו פה מצ'אפים מאוד מאוד קשים שהוא צריך להתמודד איתם, ועדיין...
תשמע, אני לא הייתי ממהר להגיד את זה אחרי מה שראינו עד עכשיו בבועה, שהאחוזים יורדים. תשמע,
סמארט
פתאום קולע שלשות, יוטה קלו באחוזים מדהימים.
כן, אני סלחן, אם תסתכל על הנקודות פר points per possession של ההתקפה העומדת של שתי הקבוצות, הם לא בשמיים, בסדרה הזאת ספציפית. אז אני קצת יותר סלחן כלפי התקפות בפלייאוף, אבל אפילו בתנאים של הבועה, אבל כן, הייתי רוצה, כאילו גם בפעם שעברה קצת ירדתי על סיאקם, למרות שאני באמת מאוד מאוד מחזיק ממנו, ורציתי רק להעביר, אני חושב שהפשטות במשחק שלו זה יתרון ולא חיסרון באופן כללי, וזה לא שכולם צריכים לעשות את אותם דברים כדי להשיג את הנקודות שלהם, זה לא שאני מצפה ממנו לחזור ולהיות איזה לוקה, או ג'יימס הרדן פתאום, ושייק אנד בייק וכל זה, פשוט יש דרכים שהוא יכול להשתפר בהם בצורה מאוד מוחשית, עם הכדור ובלי הכדור, כדי להיות שחקן תוקף אפקטיבי יותר, ואני מקווה ויש לו את היכולות לעשות את ללמוד את הדברים האלה. בהיעדרו, נקרא לזה ככה, אז יש הרבה יותר לחץ על קייל לורי ועל פרד ון וליט לייצר התקפה, ואולי זה גם חלק מהסיבה שנרס החליט לרדת לסמול בול, וגסול ואיבאקה לא שיחקו בקלאץ'. יכול להיות שזה גם כן חלק מעניין, הוא רוצה עוד קצת שחקנים שיכולים להיות על הכדור.
אני חושב שגסול לא כל כך מוצא את עצמו בסדרה.
נכון, אבל זאת אומרת, תמיד הוא היה או איבאקה.
ואיבאקה היה בספק אם אני לא טועה למשחק, הוא קצת פצוע.
כן, יכול להיות שזה גם קשור. מאוד יכול להיות שזה גם קשור, אבל עדיין ההחלטה של נרס ללכת לסמול בול הרגישה לי גם מקצועית בהקשר של... של מה שבוסטון עשו מבחינה הגנתית והתקפית. אז זהו, אני סומך על נרס ועל סטיבנס שיבואו עם התוכנית הנכונה למשחק 7, אבל אנחנו יודעים שהם משחקים שהם תמיד מאוד מאוד קפוצים ומאוד לחוצים, והטבעות קצת מתכווצות בשלב הזה, אבל אני ממש מחכה למשחק הזה.
טוב, אתה מאמר שזה יהיה צמוד או חד צדדי? כי בוסטון, מן הסתם, בוסטון, המשחקים שבוסטון ניצחה היו,
נכון,
למעט משחק 2, זה יהיה חד צדדי.
אם זה לא יהיה צמוד, אז זה ילך לבוסטון. זה באמת ילך לבוסטון, כנראה, זה הניחוש שלי. למרות שכלום כבר לא הפתיע אותי בסדרה הזאת, אני חושב שהסדרה הזאת ראויה לשבעה משחקים, אפילו עם הדומיננטיות היחסית של בוסטון. במשחקים שהם ניצחו.
אוקיי. על מי אתה
מהמר?
אני שאלתי קודם.
אז אני מהמר על טורונטו. לא, אני אמר על בוסטון. אני באמת לא יודע. אני מנחש עכשיו הווייב שלי עכשיו הוא בוסטון. אני חושב שלבוסטון יש קצת יותר... דרכים לנצח, אם להגיד את מה שאתה אמרת בצורה אחרת.
אני רוצה להמר על טורונטו, כי כולם מאמרים על בוסטון. עדיין, במחשבה שלי זה משחק של ג'ייסון טייטום. זה צריך להיות משחק החניכה הרשמי שלו. יותר מדי נתנו לו קרדיט על דברים. לדעתי, אם הוא מביא פה משחק של 30 נקודות, אפילו באחוזים רעים, וניצחו לבוסטון, זה
המשחק זה לגמרי יכול
שחונך אותו רשמית בליגה.
לא יודע, אני חושב, כן,
לך תדע.
מצד שני,
תשמע, הייתי בהרצאה על קובי לפני שבוע, אז שרון הזכיר שם את הארבע הרבולים שלו מול יוטה ב-98, אתה יודע, פחות או יותר באותם, אותו מצב כמו טייטום, אחרי שלוש עונות בליגה, לך תדע. אני עדיין חושב שטייטום צעיר
יותר. די בטוח שזה היה אחרי שתי עונות בליגה, וטייטום באמת קצת הספיק יותר, מבחינת המעמד שלו, אבל אני מבין את ההשוואה. אני חושב שטייטום, זה יכול להיות משחק מכונן עבורו, אבל זה לא חייב להיות. אני חושב שהוא די ממצב את עצמו ככוכב בליגה הזאת. דיברנו על זה גם קודם, אבל גם אני אומר את זה בהקשר של, אני חושב שאתה קצת נותן לו יותר קרדיט ממה שמגיע לו. אני לא חושב שהוא, כאילו הוא לא הקוואי לנארד של הסדרה הזאת, מבחינת כמה שהוא אמור להיות יותר דומיננטי מכל האחרים שסביבו. אני חושב שבמשחק הזה שהוא התחיל דווקא מאוד רגוע בגלל שההגנות של נרס מאוד מאוד התמקדו בו ובקמבה, חשבתי שזה היה משחק מצוין מבחינתו, משחק מסירות אדיר, נתן למשחק להגיע אליו ובאמת תפס פיקוד כשהייתה לו את ההזדמנות. חשבתי שזה היה משחק מאוד מאוד מרשים מטייטום, למרות שכאילו אם היית עוצר אחרי 48 דקות אז אולי הסטטיסטיקה שלו לא הייתה מראה את זה. עכשיו שעצרנו אחרי 51 דקות שהוא שיחק, אז באמת יש לו גם את המספרים כדי להראות שהוא היה דומיננטי, אבל חשבתי שזה לא היה משחק על של טייטום בהתחלה מבחינת הנפיצות ההתקפית, מבחינת הדומיננטיות, וחשבתי שזה היה בוגר ומרשים הדרך שבה הוא שיחק.
תשמע, אבל אין ספק שיש לו את זה, זאת אומרת שהוא זורק בדקות האחרונות, התחושה היא תמיד שזה ייכנס.
כן, אני חושב שהוא לא, הוא לא בלי חסרונות. אני מבין את ההייפ, אני מאוד אוהב אותו. חושב שהוא יכול להיות שחקן שהוא טופ 10 בליגה, אני לא חושב שהוא שם עכשיו. יש דברים שאפשר עכשיו להתחיל להצביע, הוא לא עושה את זה ככה, הוא לא עושה את זה מספיק טוב. אבל אני מסכים איתך ב-100%, זאת אומרת, אני לא בא להתווכח יותר מדי עם זה. אני פשוט אומר, כשאני מסתכל על משחק 7, זה לא שזה טייטום וכל האחרים, הוא לא יאניס, הוא לא קוואי, במובן של הדומיננטיות שאני מצפה לה.
הבנתי. טוב, אין ספק שיהיה מעניין, כן. נראה לי דרור לא ישן מעכשיו ועד שבת בבוקר. מקווה שאחרי זה הוא, או שהוא ילך לחגוג ולא לא יוכל לישון בגלל עצב. בוא נעבור לסדרה השנייה שנגמרה כבר במזרח, ואני מעדיף להתחיל ממיאמי, כי אני חושב שמגיע לה את הכבוד הזה בתור המנצחת. מצד אחד, הפתעה אדירה, אף אחד לא ראה את זה אחרי הסדרה בסיבוב הראשון. מצד שני, כשאתה רואה את מיאמי משחקת, אתה רואה שהם חבורה של קילרים. אני לא יודע, אני מפחיד אותי, אני רואה את טיילר הירו על המגרש, אם אני הייתי רואה אותו ברחוב, הייתי נבהל. המבט הזה שיש לו בעיניים...
טיילר הירו. זה מי שבחרת מכל החבורה.
לא יודע, משהו בו מאוד...
הוא הכי חמוד בעולם. טיילר הירו.
כן, אבל יש לו... אתה צודק, על פניו הוא נראה ילד חמוד ונחמד. כשהוא משחק, אתה רואה איזשהו מבט בעיניים שלא רואה בעיניים.
כן, גם היית ראו את זה בו.
בהפסד, שתי השלשות בהפסד, בהפסד במשחק הארבע, שאחת שנתנה למיאמי את היתרון בזמן הרגיל, ועוד אחת בערכה שהייתה מאוד חשובה. הבן אדם לא רואה. ביל סימונס אמר על פט ריילי שעל הבן אדם יש אלפא, זכר אלפא גייגר, שהוא מסוגל לזהות אותם בשיחה. תשמע, אבל הם חבורה של קילרים, אין לי מילים אחרות, כאילו, הם פשוט חיסלו את מילווקי בכל מובן ובכל אפשרות, שיחקו כדורסל נכון, מעבר לזה שהם שיחקו כדורסל נכון, הם שיחקו כדורסל פיזי, כדורסל קשוח, כדורסל שכיף לראות.
ממש.
הגנה, התקפה, הכל.
ממש.
כן, ורוחו של בטלר מרחפת מעל הכל.
רוחו, בדיוק, זה לשם באתי ללכת. אבל אולי זה קצת קל מדי ללכת לשחקן הכי טוב ולהתחיל כאילו להלל. אני חושב שאתה צודק, ובאמת לפני הכל, הכבוד מגיע למיאמי, כמו שאתה אומר, במובן של קבוצה שבאה מוכנה, היא משחקת מדהים מהרגע שהם נכנסו לבועה, הם כולם באו בכושר, נשארו בכושר, מצאו את התאום שלהם מוקדם מאוד, כל מיני החלטות קטנות שהם פשוט הראו שהם לבל אחד מעל מבחינת המוכנות שלהם, לא רק לסדרה הזאת, אני מדבר גם בכלל לבועה. נגיד מיירס לנרד, שהיה בחמישייה כל העונה, בבועה לא רואה דקות, פשוט ירד לספסל, ובאמת, למה לחכות לאחרי ההפסד הראשון בסדרה בשביל לעשות את השינוי הזה, אם אתה יודע שאתה הולך לעשות אותו? זה המנטרה שעמדה עליהם מאחורי הזה, והם באמת הלכו עם זה מההתחלה, לא צריכים לתת דין וחשבון לכל שחקן עכשיו. זה גורן דרגיץ' שבתחילת העונה יורד לספסל בשביל רוקי שלא נבחר בכלל בדראפט, קבל את זה כמו שצריך, והנה עכשיו שצריך אותו הוא חוזר ובענק. קנדריק נאן מצידו שקיבל את כל הקרדיט שלו במהלך העונה הרגילה, עכשיו מקבל פחות דקות פשוט. למה? ככה, כי ככה צריך, ככה אנחנו צריכים לנצח. זה כל מיני החלטות כאלה.
אז אני אתקן אותך.
בריאה, מה? תקן אותי.
אז אני אתקן אותך קצת, כי קנדריק נאן חלה בקורונה, וזה די השפיע על הכושר הגופני שלו לפי הדיווחים.
לא, אבל זה עדיין...
זה הוא גם הגיע לבועה מאוחר, ולא היה בכושר, וקצת נפצע.
אוקיי, סבבה, אני מקבל את זה, וגם כן ידעתי את זה באחורה של הראש שלי. זה לא שאין משתנים שמשפיעים על ההחלטה, אבל אתה כן צריך לקחת אותה. זה עדיין מרשים שגורן דרגיץ' לא מאבד אמון במערכת, או סתם יוצא מכושר בגלל שהוא פחות רלוונטי, שחקן שהיה כל כך דומיננטי כל הקריירה שלו מבחינתו, גם בסלובניה וגם במיאמי ופיניקס וכל זה, והוא חוזר והוא נותן לעצמו... מה?
אני אגיד לך על דרגיץ' דבר כזה, האמריקאים עכשיו אחרי ההופעה של לוקה בסיבוב הראשון, הם מזכירים שלוקה הוביל את סלובניה לאליפות אירופה, הם קצת שוכחים שהיה שם שחקן אחד יותר טוב מלוקה, בסלובניה.
כן,
ודרגיץ' תמיד היה שחקן של מעמדים גדולים.
כן, הוא שחקן נהדר, אני רק אומר בגלל שאתה נותן לו... שאתה ככה עושה, נותן לו את השינמוך הזה בתחילת העונה, בלי שהוא כאילו עושה שום דבר כדי להרוויח אותו, נקרא לזה, אתה יכול לצפות שהוא קצת יתעצבן, כאילו, אתה יכול לצפות...
תשמע, בגיל שלו, אני חושב שקצת יותר קשה לו לסחוב 82 משחקים.
חד משמעית, לא, זאת הייתה ההחלטה הנכונה אז, וזאת ההחלטה הנכונה גם עכשיו. אני רק מנסה להגיד שמיאמי עובדים כמו ארגון שהוא מחובר, ושהוא מעודק, ושהוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, בצורה שהיא חריגה בנוף קצת, כאילו זה כל מה שאני מנסה לומר, אתה רואה את זה עכשיו עם דנבר ועם הדקות של מילסאפ, שהן עולות ויורדות, כאילו קשה להם עם שחקן שמרוויח 30 מיליון דולר, לדעת מתי הוא צריך להישאר על המגרש ומתי לא, זה אחד מהבעיות של דנבר, זה הליינאפ הזה, וכמו שיש את הדוגמה של מילסאפ, יש עוד מיליון דוגמאות על איך דברים באמת עובדים ב-NBA ועל הכוח של השחקנים, זה כל מה שאני מנסה לומר, ואולי באמת זה הזדמנות טובה אם אנחנו מדברים על כוח של שחקנים, קצת לגלוש לבטלר שבאמת הוכיח שאולי הספדנו אותו קצת מהר מדי אחרי מה שהיה בפילדלפיה ומינסוטה.
תשמע, אני מסכים איתך שהם היה מארגון נהדר, לפחות זה מה שהם מוכיחים בפלייאוף הזה, אבל זה מעלה אצלי שאלה אחת, מה לעזאזל עשיתם עם דיון וייטרס? למה שילמתם לו כל כך הרבה כסף? זאת אומרת, כארגון שיודע להעריך מעבר לכישרון, הוא יודע להעריך גם את ה... מה?
לא, כלום, תמשיך.
הוא יודע להעריך את היכולת המנטלית של השחקנים, ואת הדברים שלא רואים בדפי הסטטיסטיקה, ואת זה. מה לעזאזל דיון וייטרס וג'יימס ג'ונסון וחסן וייטסייד שהם החתימו על חוזים כל כך גדולים?
אז אני חושב שזה כמה דברים. קודם כל, זה היו נסיבות מקלות, וגם הם גם פשוט טעו והם טועים. מה שאנחנו דיברנו עכשיו זה על תרבות ארגונית, זה על מאמן וזה על, ועל, וזה סגל שחקנים שהוא, שהוא מחובר. מבחינה ניהולית, מיאמי היו רחוקים משלמות, אנחנו רואים אותם מחפשים את הכוכבים הגדולים פעם אחרי פעם, מאז, מאז שג'יימס ובוש הגיעו, או אפילו לפני, לפט ריילי יש עיניים גדולות, והוא מאמר, ולא תמיד זה מצליח. זה טוב שהוא ככה, וזה אחלה, ולמיאמי יש את ה, את הנכסים שהם צריכים כדי, כדי לתת את הפיצ'ים האלה לכוכבים הגדולים, אבל כשזה לא קורה, אז ראינו את ה, את הנפילה עם ההחתמות של וייטרס וג'יימס ג'ונסון וכל ה, וכל החבורה הזאת לחוזים שהם היו בעייתיים, הם יצאו מהם מאוד מאוד בזול בטרייד עם, עם ממפיס, לדעתי. גם עכשיו ראינו עוד, עוד חוזה לא משהו לאיגודל, אנחנו לא בטוחים שהחוזה הזה הולך להיראות כמו שצריך.
אבל איגודל המתאים באופי.
רגע, רגע, זאת, אני,
הרי מדברים, לא, אני רוצה, כי אני כן רוצה למקד את זה, זאת אומרת, אתה מדבר על, על ארגון שמעבר, מסתכל מעבר לכישרון של השחקנים, הוא מסתכל על האופי. כשאתה נותן להם מחמאות על זה, אתה אומר, איגודלה באופי שלא מתאים למיאמי. נכון
שכן, אבל זה לא הופך את ההחתמה שלו לנכונה.
אני לא יודע אם היא נכונה או לא. החוזה שלו לא כזה גרוע, 15 מיליון לעונה הבאה, ועוד עונה לא מובטחת.
אני חושב שזאת טעות, להחתים את איגודלה ל-15 מיליון דולר לעונה, הוא לא סוגר אפילו את המשחק עכשיו. ג'יי קראודר שהיה throw-in, כאילו שאתה סתם כדי להשלים את, ה, את הזה, משחק עכשיו נהדר, ואתה לא צריך את איגודלה, אבל בסדר, הנקודה שלי היא אחרת, הם לא קבוצה, הם לא מושלמים, וגם וייטרס וגם ג'יימס ג'ונסון, הם חלק מההיסטוריה של הקבוצה הזאת בתור זה, ואני חושב שאולי חלק מהבעיה היה, היה הרצון של ריילי לשמר איזשהו משהו, ולא לצאת מופסד מהקיץ הזה, ועל הדרך אז אולי, התגנבה מחשבה של אני, כאילו כמו של, של הילד הרע, של אני יכולה לשנות אותו, אולי היה שם איזשהו קטע כזה של מיאמי שהם אומרים, יש לנו את, ה, את הארגון שלנו ואנחנו יכולים לעמוד בזה, גם אתה בתור רואה את גולדן סטייט, רואה את, ה, את הווייבים האלה לפעמים מסטיב קר, שעם ג'וול מגי, עם יאנג, כל מיני שחקנים כאלה ש, שאתה לא בטוח שהם מתאימים, אבל דווקא אולי אצלנו, כאילו, זה, זה אימורים שלפעמים מצליחים ולפעמים לא, ו... והם טעויות ענקיות שמיאמי עשו, וממפיס ממש הוציא אותם בזול מבחינתי.
אוקיי, בוא נדבר קצת על מילווקי, המון דיבורים עכשיו על יאניס, מה קורה איתו, האם הוא יבקש טרייד, לא יבקש טרייד, יעריך חוזה, לא יעריך חוזה, יחכה לקיץ, זאת אומרת, איזושהי סערה בקוסטי, יאניס מצידו, היה מאוד ברור והחלטי. אני לא מבקש טרייד, אנחנו נחזור חזקים יותר, אני מאמין בקבוצה, אני מאמין בהנהלה. אני חושב שלפני 10 שנים אתה היית מסתכל עליו ואומר כל הכבוד, זה הנאמנות של שחקן למועדון ולאוהדים. והיום אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נאיזה תמים, הוא בחיים לא יזכה באליפות.
כן. אני חושב שהוא כן תמים בהשוואה לכוכבים אחרים. אני לא אומר את זה כדבר רע בהכרח או טוב, אבל אני חושב שזאת מילה מאוד מאוד מדויקת לתאר את תלך הרוח של יאניס בהרבה מהמקומות שבהם שומעים, כאילו האופי שלו נחשף אלינו. עם זאת, כן, וגם כן לי היה, אני די מאמין שהוא יישאר במילווקי, וחשבתי ככה עוד לפני הציטוט הזה, וגם כן ראינו שחקנים שנותנים ציטוטים כאלה רגע לפני שהם עוזבים בטרייד, אבל עם יאניס אני מאמין שגם בלעדיו, מילווקי זה הבית שלו, זה המקום שהוא החליט שהוא נמצא בו, והוא מחויב לקבוצה הזאת כבר. והרבה מאוד זמן, ותמיד כל הדיבורים על המעבר שלו למיאמי או לניו יורק או לכל מקום אחר, תמיד נראה לי מאוד מאוד תלוש ומאוד קופי פייסט, כמו שאנחנו אוהבים לעשות עם כוכב סופרסטאר מאוכזב איקס, אז זה הרגיש הכי פחות מתאים ליאניס, נראה לי שהוא באמת הולך להישאר במלווקי ולגרום להם זה, ועכשיו זאת באמת שאלה, אם הוא עושה טעות מבחינת, מה זה טעות? אתה צריך להחליט מה אתה מעריך, האם אתה רוצה כסף, האם אתה רוצה תהילה, האם אתה רוצה אליפויות, לכל אחת מהתשובות האלה יש שאלות אחרות שאתה צריך לשאול. לא, כאילו לא כל, אתה לא משיג את הכל באותו מקום בהכרח. ובמילווקי יש, צריכים לעשות חשבון נפש מאוד מאוד ארוך, גם ברמה של של האימון וצוות האימון, אבל גם ברמה של הבעלים. לדעתי הוויתור על ברוקדון היה משמעותית פחות הכרחי ממה שחשבנו שהוא יהיה. ממה שהם חשבו, או ממה שהם, איך שהם ניסו לצייר את זה.
תשמע, את הטעות של התאמה של בלצו הם כבר הבינו בפלייאוף הקודם. אבל הוויתור על ברוקדון, אתה לא צריך להיכנס את זה יותר מדי. כשאתה מוותר על כישרון בגלל כסף, כשאתה מוותר על עומק, כשאתה מוותר על...
בזמן שאתה מתמודד על אליפות.
אתה משדר לשחקנים שלך, נכון? בזמן שאתה מתמודד על אליפות.
יש זמן ומקום לדברים האלה, זה לא היה הגיוני.
אני רוצה, יש פה איזה, יש איזה פוסט של Insignificats, העמוד של אורמית, העמוד המצוין של אורמית, שהוא מאוד שונה, ואני רוצה לצטט לך, קבוצות שהסופרסטאר שלהם הוא לא פוליטיקאי, במובן של מושך בחיטים, בחוטים לא זוכות באליפות, זה נכון לכל קבוצה של לברון, לטורונטו של קוואי, לגולדן סטייט, אם הולכים עוד אחורה, יש את הלייקרס של קובי, הוא כותב, למעשה ב-15 שנה יש 3 חריגות, הספרס, שם חיה אחרת, והמאפס של דירק.
רגע, מי הפוליטיקאי בגולדן סטייט?
דורנט, ולפניו זה היה מרק ג'קסון, אני חושב שגם דריימונד הוא סוג של מושך בחוטים.
אבל מרק ג'קסון הוא לא הכוח, כאילו...
בסדר.
אני תמיד חשבתי...
דריימונד ב-2015.
נראה לי קצת סטרץ' עם גולדן סטייט, אבל אני איתך עם ה... זאת אומרת, הכיוון הוא ברור, הכוח הוא אצל השחקנים, ואם השחקנים מסרבים, או אצל הכוכבים, ואם הכוכב מסרב להפעיל אותו, אז דברים רעים קורים, זה היה, נכון, זה הגישה?
כן, עכשיו, כשאתה מסתכל על זה, באמת דרק, הוא די אחד מאחרוני הדינוזאורים, שחקן שנשאר באותה קבוצה כל הקריירה, הוא לקח אליפות בסוף, וזה נראה שמשהו בשחקן האירופאי שונה. ואני אגיד לך, אני חושב שעצם העובדה שהם גדלו באירופה ולא גדלו בארצות הברית, שהם מעורבבים ב-AAU והם מכירים את כולם, מכירים את כולם, אין להם חברי ילדות שהם רוצים לשחק איתם, אין להם, זאת אומרת, זה סיטואציה שונה, ואני לא בטוח שהכתבים האמריקאים שכותבים, הם מתייחסים לזה, כי כולם חוזרים על אותם מנטרות, ששמעת עם לברון, ששמעת עם דורן, ששמעת עם...
זה מה שדיברתי עם הקופי פייסט הזה, שאני באמת מרגיש כאילו השיחה ממחזרת את עצמה, והיא לאו דווקא תלויה בהיכרות עם השחקן עצמו, ועם מה שהוא הראה לנו. אני התחל...
אני חושב שיאניס, התחושה שלי שיאניס הוא זן אחר, ואני כן חושב שהוא יישאר במילווקי.
כן.
אני מקווה שלא, כן, בתור את גולדן סטייט, אני אשמח מאוד לראות אותו עם קרי, אבל התחושה שלי הוא שהוא לא הולך לשום מקום, לא עכשיו ולא אחר כך, אני לא אופתע אם הוא יחתום על הסופרמקס.
כן.
אבל גם אם לא, אני עדיין חושב שיש לו לפחות עוד חוזה אחד במילווקי.
כן, אני איתך עם זה לגמרי, אבל גם כן משהו שאני פחות מסכים איתך זה לחבר את האירופאים לקבוצה אחת של אופי ואת האמריקאים, כל אחד יש לו את ה... את הווייב שלו, אני מסכים עם התיאוריה של ה-AAU, והם באמת פחות מכירים ופחות מעורים, אני לא בהכרח אומר, חושב כמוך שזה מוביל אותם לנאמנות יתר או בהשוואה לאמריקאים, זאת אומרת, אני לא אוהב שמכלילים לפי גיאוגרפיה, זה קצת יותר סבוך מזה בעיניי, אבל אני איתך לגבי יאניס, אני חושב שהוא שם כדי להישאר, חשבתי ככה גם בתחילת העונה, ואני לא רואה שום סיבה לשנות את זה. כן הייתי רוצה לראות אותו לוחץ על קצת יותר, כאילו קצת יותר מהכפתורים שלרשותו, אם התחלת לגעת בזה קודם. כן הייתי רוצה לראות אותו קצת יותר לוקח אחריות על מה שקורה במילווקי, ולא פשוט נותן לבד את המושכות.
אתה לא צריך להיות פוליטיקאי בשביל לצייץ מלקום חשבוצה, תשמרו אותו. ואם הוא היה מספיק ציוץ קטן שלו, אני מאמין שמילווקי היו חושבים אחרת.
כן, אני איתך, זה מה שאני אומר.
אתה לא צריך את הפאסיב אגרסיב של לברון. אתה לא צריך פאסיב אגרסיב ושולח אותו לעשות את הסוכן, את קלאץ' לעשות את העבודה. קיצור, בין יאניס סיים בקלאץ' והכל לא רלוונטי.
אתה חושב שבד צריך להישאר לעונה הבאה?
שאלה מצוינת. שיפטרו אותו לפני הפלי אוף, שיתנו לו להעביר את העונה הרגילה. לא יודע להגיד לך.
נכון.
שאלה קשה.
שיש מישהו שעוזב את העבודה, אז מביאים לו מתלמד, והוא מלמד אותו כזה מה, כל מה שהוא יודע, ואז הוא עוזב. אז אולי זה הטריק, אם איזה דרווין הם או מישהו כזה, אבל לא סתם. אני חושב שהוא צריך ללכת, אני כאילו, הייתי די ביקורתי כלפיו כבר קודם, אבל, ואני כן חושב שהוא אחד מה, אולי, חמישה או שישה בליגה, בעונה הרגילה, אפילו אחד מהשלושה הכי טובים בעונה הרגילה, אבל זה לא מספיק.
הנקודה היא שלפניו מילווקי הייתה קבוצת סף פלייאוף, היא לא הייתה קונטנדרית.
נכון.
ופחות, זאת אומרת, ההרכב היה פחות יותר דומה, בלי ברוק לופז, אבל...
כן, גם ברוקס הביא את אוקלאומה סיטי למקום שהם לא היו בו קודם, וגם מרק ג'קסון, ו...
לא, אבל ברוקס, אתה, גם... ברוקס, תשמע, ברוקס היה, ברוקס נהנה מהגדילה של דורנט, ווסטברוק והרדן.
אפשר גם להגיד...
היה שם המון שיפור שהגיע מהשחקנים.
אפשר גם להגיד שיאניס...
אתה לא יכול להגיד... אתה מסתכל על מה ג'ייסון קיד עשה ומה עשה אחריו בודנהולזר, אתה לא יכול להגיד שהייתה קפיצה... זאת אומרת, הוא הסיבה המרכזית לקפיצה.
אוקיי, אני גם מצביע על יאניס ועל הצמיחה שלו, ועכשיו אתה יכול להתווכח כמה מהצמיחה של יאניס קשורה בבד, וכמה אני בכלל, אולי אני מגזים את הצמיחה של יאניס, אני לא חושב שאני עושה את זה, אבל אני איתך שהוא מגיע לו המון המון קרדיט, ומה? כאילו, מה אנחנו מנסים לעשות פה? אנחנו מסתכלים אחורה או שאנחנו מסתכלים קדימה? אתה חושב שקבוצה שבד מוביל יכולה, לעשות התאמות בסדרת פלייאוף מול קבוצה שמתאימה את עצמה אליה, אתה חושב שהוא, זאת אומרת, אני חושב שהוא הוכיח חוסר נכונות אפילו לחשוב על זה, זאת אומרת, זה כל כך...
אחרי שלושה פלייאופים, אחרי שלושה פלייאופים שאתה רואה, זאת אומרת, אחד עם אטלנטה ועכשיו שתיים עם מילווקי, שאתה באמת רואה את זה שהוא לא מכין את הקבוצה לסדרה, הוא לא מכין את הקבוצה
מתוך עיקרון
לקבוצה השנייה.
הוא מדבר על זה, אנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים, ואנחנו נעשה את זה מספיק טוב, והאמת שאני גם מבין מאיפה הוא מגיע, הוא אומר, אני פשוט אתאמן על הדבר הזה, על הזריקה הספציפית הזאת, במקום ללמוד את כל הקונטרות ואת כל הדברים, ולבזבז זמן על כל הדברים שאני לא הולך לעשות, אני הולך לעשות רק את הדבר הזה ממש טוב, ואף אחד לא יוכל לעצור את זה, זה יהיה, אתה יודע, זה יהיה בלתי עציר, ואז אתה מגיע לפלייאוף ועוצרים את זה, כאילו אתה, אי אפשר...
אבל זה בדיוק גם הבעיה של יאניס.
אז קודם כל, יאניס לא היה מושלם בסדרה הזאת, היה רחוק מלהיות השחקן שאני מצפה שהוא יהיה, השחקן שהוא היה בעונה הרגילה, והסיבות לכך הן די מגוונות, וחלקן אתה יכול להאשים את בד, חלקן אתה יכול להאשים את הצוות המסייע, וחלקן, חלק גדול מהם אתה מאשים את יאניס. עכשיו, זה לא אומר כאילו הפילוג הזה של האחריות, עוגת האחריות, איך שקוראים לזה באנגלית, לא מתחלקת שווה בשווה, והיא גם לא נופלת רק לרגליו של בן אדם אחד. אני חושב שבד הוכיח לך שהוא לא הבן אדם לעמוד על הקווים בפלייאוף של קבוצה שרוצה אליפות. הוא פשוט, כמו שאתה אומר, שלושה פלייאופים ברציפות. הוא לא עושה דברים שאנחנו צועקים עליו לעשות מהיציע, כאילו, בתור, כאילו, אתה חייב לנסות את זה. הוא לא עושה את זה.
טוב. מה דעתך, עוד משהו שביל סימון סמר, הוא אמר שצריך להפסיק להשוות את יאניס ללברון וזה, שיאניס הוא בעצם סנטר ולא גארד.
אני לא אוהב את ביל סימונס, אני לא מסכים איתו, כאילו באופן אינטואיטיבי, כאילו יאניס, סבבה, תשחק אותו בסנטר, כאילו אפשר ממש, אני ממש יכול לראות קבוצה נבנית סביב יאניס בתור מגן הטבעת הראשי, ולא כזה כמו שהוא עכשיו, שיש לו את ברוק.
אבל גם בהתקפה, לשחק יותר בפוסט ופחות...
לא, אני אומר, בהתקפה ברור, אני חושב שבהתקפה זה ברור, אז אני מנסה לומר, אני הולך הפוך, כי ברור שבהתקפה ככל שיש לך יותר קלעים סביב יאניס, ככה המצב שלך יהיה יותר טוב. ברור שמבחינה התקפית אני רוצה את יאניס בתור ה... אתה קורא לזה סנטר, זה לא סנטר הרי, נכון? הוא עדיין ישחק כמו שיאניס משחק, זה לא שאתה עכשיו תתחיל לעשות לו פוסט-אפים וקרוס סקרינינג כדי שיקבל את הכדור על הבלוק, כמו שאתה עושה לאמביד או ליוקיץ', ברור, כן, עדיין יהיה יאניס.
כן, לא, 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 אבל, בדיוק על זה אני מדבר.
אתה מקיף אותו בקלעים, ואתה אומר, ברור שזה אפקטיבי יותר ממה ש... מלשים את יאניס בתור פאורפורד ולשים סנטר גדול ומגושם לידו, גם אם הוא קולה משלוש וגם אם לא, ואז אתה שואל את השאלה ברמה הגנתית, נכון? האם יאניס יכול להחזיק מעמד בתור סנטר? והאם
לא,
זה...
לא, 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 אז זה לא, אני שואל את זה בדיוק, בדיוק כמו שאמרת, ברמה ההתקפית, כן, לשנות את המשחק שלו, טוב. להזיז אותו מקשת השלוש, הבעיה העיקרית שלו שראינו גם נגד מילווקי, גם נגד טורונטו.
לא, לא הייתי משנה את הדרך.
אורן, תן לי רק סיים. הם מציבים לו את החומה הזאת בינו ובין הסל, אומרים לו תזרוק משלוש, לא אכפת לנו, גם תקלע ב-100%, אף אחד לא משנה, השלשות שלו לא משפיעות, אני חושב שלא משנה כמה הוא ישתפר כקלעי שלוש, והוא לא יכול להשתפר הרבה, זה לא ישנה להגנות, הם עדיין ייתנו לו את המרחק, שמים איזושהי חומה בינו ובין הסל, תעביר אותו לשחק על קו העונשין, תעביר אותו לשחק בזה, משם גם הראיית משחק שלו יכולה מאוד לשפר את הקליעה מסביבו, הוא יכול להוציא כדורים, אני חושב שליד, כשהוא קרוב יותר לטבעת, היעילות שלו תהיה יותר גבוהה, יהיה הרבה יותר קשה להציב לו שם את החומות, יהיה, אתה רואה היום טריפל, שלושה שחקנים שעומדים בינו ובין הסל, אתה תוכל לעשות דאבל טימים, אבל אתה לא תוכל לעשות טריפל טימים, אני כן חושב שהיעילות ההתקפית שלו יכולה לעלות במקום הזה.
אוקיי, אז כאילו אני כן מסכים איתך ואני כן לא מסכים איתך, אז אני אנסה כאילו לחמת, להסביר בדיוק מה ו...
רק בקצרה.
אוקיי, אז בגדול, אני חושב זה מי שאתה מקיף סביב יאניס, נכון? אני חושב שהמשחק שלו יישאר פחות או יותר אותו דבר, ברור ששלשות זה לא משהו שהולך להפוך לכוח במשחק שלו, כי גם אם הוא יהיה קלעי מעל הממוצע, עדיין אתה תעדיף שהוא יזרוק שלשה, מאשר שהוא יטביע לך על הראש, אני מבין את כל זה. מצד שני, אני כן חושב שיש יתרון בפייסאפ שלו, אני חושב שאם אתה שם אותו עם הגב לסל, בפוסט אתה מרוויח פחות מהנפיצות האתלטית שלו, מהיתרון עם הצעדים הארוכים שלו, עם היורוסטפ, עם היכולות שלו לשנות כיוון ולתפוס מרחק עם הצעדים הענקיים שלו, אני חושב שאתה מפספס מזה הרבה. מבחינת המשחק שלו הייתי רוצה שהוא יהיה די זהה, והייתי רוצה לפתח אותו מבחינה אישית שיוכל לקלוע לפחות מהמיד ריינג' מתי שסוגרים אותו. אם אתה מקיף אותו בקלעים, כמו שאתה אומר, פשוט יש פחות דרכים לצופף עליו את המשחק, ויהיה לו יותר נתיבים להגיע לסל. אני כן חושב שרוב הנקודות שלו בצבע הוא יעשה אחרי חדירה ולא אחרי פוסט-אפ. זהו, זה לגבי זה. אז אני מקווה שהצלחתי להסביר למה, יש מקומות שבהם אני איתך לגמרי, ויש מקומות שאני כאילו ממש לא איתך ולא עם סימונס. כאילו מבחינת המשחק שלי יאניס מתפתח מכאן.
אני חושב שבסופו של דבר, גם כשהוא חודר לסל, המשחק שלו מתבסס יותר על כוח ופחות על פינס. נכון שיש לו את היורוסטפ ויש לו את הצעדים הארוכים, אבל יש שם המון המון כוח. וזה פותח אותו הרבה יותר לאופנסיב פאול, לניצול של הזה. אני חושב שהשיפוט כרגע נוטה לצד שלו, אז הוא מקבל פחות עבירות תוקף ממה שהוא אמור לקבל. לא יודע, אני כן רואה יתרונות בלשים אותו בפוסט. אבל...
אני לא מסכים איתך, אבל אני מבין שאנחנו קצרים בזמן.
טוב, דיברנו הרבה על המזרח, כי אנחנו חושבים שמה שקרה שם ומה שקורה שם קצת יותר מעניין מה שקורה במערב, אבל בוא נדבר בקצרה. הקליפרס בעיניי הדבר הכי לא ברור בפלי אוף. יש להם דקות נפלאות, יש להם דקות מזעזעות שהם נרדמים לגמרי. התלונות עכשיו של פטריק בברלי על ניקולה יוקיץ' שהוא מנפנף בידיים ומתלונן יותר מדי על השופטים, זה הדבר הכי מגוחך ששמעתי בחיי. כאילו, אתם הקליפרס, אתם חיים מלהתלונן על השופטים, כאילו, ופטריק בברלי הוא, אתה שומר טוב והכל, אבל אתה פלופר לא קטן, ו כן. כאילו, אז אתה מתלונן, כן. אתה מתלונן על יוקיץ' ככה?
אני אגח את הגישה של מייק מלון בקטע הזה ולא אתעסק בפטריק בברלי פשוט. אבל...
לא, תשמע, זה מצחיק.
אבל באמת אתה צודק לגבי ג'קילן הייט שיש לקליפרס, שהם באמת קבוצה עם מנעד מאוד מאוד גפוע של... מאוד מאוד רחב של תצוגות או שהם על הפנים.
הם משחקים כאילו הם זכו בשבע אליפויות וכאילו מגיעים לפלי אוף בלי חשק. זה נורא. אבל הם לא זכו בכלום.
אני חושב שמט מור מסקר את דנבר, והוא עושה עבודה ממש טובה, והוא אמר משהו נורא מעניין. זה, הם פשוט, אני עושה פרפרזה, אבל הוא אומר, הם פשוט נראים כמו קבוצה, כאילו חבורה של שחקנים שמשלמים להם בשביל שילבשו את אותה חולצה, ויש איזשהו אלמנט של שכיר חרב בקבוצה הזאת. זה מרגיש שאין להם כימיה קבוצתית יותר מדי מגובשת, ומאוד מאוד מסתמכים על הכישרון שלהם, שבהחלט יש להם, ויש להם מאמן שיודע מה הוא עושה, לפחות את הבסיס, ובינתיים זה מספיק להם. נראה באמת שהם יפגשו משוכה יותר גבוהה מדנבר, נראה איך זה יראה.
אוקיי, ובצד השני של LA, אז יוסטון ניצחה את המשחק הראשון. מבחינה התקפית, זאת אומרת, מבחינת סגנון משחק, יוסטון עשה קולות של מי שיכולה להפתיע את הלייקרס, ואז אתה נזכר שזה יוסטון, והמנטליות שלהם, ומבחינה מנטלית הם לדעתי, הם כמו זבוב מול פיל.
כן,
אין להם את המנטליות לעשות את ההפתעה הזאת, את האפסט הזה.
כן, נראה לי שבגדול אני מסכים, נראה לי שבגדול אני איתך, זה לא רק מנטלית, אני חושב שזה, כאילו, הדברים האלה כבר קצת מתערבבים עם ג'יימס הרדן באופן ספציפי, כי זה באמת נראה כאילו סחוט פיזית בסוף כל משחק, ובכל רבע רביעי ובכל סוף סדרה, לא בפעם הראשונה ולא השנייה, ובאיזשהו שלב אתה אומר אוקיי, אז צריך לשנות משהו, אבל כאילו, אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, גם אם אתה עייף פיזית בסוף כל עונה וסוף כל משחק,
זה שהוא נותן לווסטברוק לנהל את המשחק בקלאץ' זה שערוריה.
כן, כן, זה שערוריה, ואני גם לא יותר מדי יכול להאשים את דנטוני, זה כמו שדיברנו קודם על מיאמי ועל ההחלטות הקשות שהם עושים, אני לא יודע אם לדנטוני יש את הכוח הפוליטי בקבוצה הזאת להגיד לראסל ווסטברוק למסור את הכדור להרדן, או אפילו להוריד אותו לספסל, שזה באופן אידיאלי מה שאני הייתי עושה, במיוחד כשארי גורדון ככה בתקופה יחסית טובה בסדרה הזאת, נראה לי שיש אפשרויות ליוסטון שהן יותר טובות, פשוט כי אם ווסטברוק על המגרש אז הכדור אצלו, ובין אם זה כי הרדן והוא מחליטים את זה, ובין אם זה הלייקרס מחליטים את זה עם הדאבל טימים שלהם. אז אם אני, זאת אומרת, היה שלב של ווסטברוק, לא במשחק האחרון, נראה לי אולי לפני, של ווסטברוק היה חמישה פאולים, והייתה היה איזשהו לחשוש של אולי צריך להשאיר אותו על המגרש, כדי שיעשה את השישי, כדי שלא יהיה... אז זה כבר נהיה מגוחך, זה נהיה מוזר, ווסטברוק הוא תמיד היה השחקן הכי שנוי במחלוקת בליגה או אחד מהם, ואתה רואה למה, כי לצד היכולות האתלטיות הבאמת, באמת מדהימות שלו, אתה רואה שחקן שהקבלת החלטות שלו היא, אם להשתמש במילה שאתה השתמשת בה, היא פשוט שערורייתית, כן.
טוב, ובצד השני, רג'ון רונדו, בסדר, לברון ג'יימס זה האובייס,
אוקיי.
פלייאוף רונדו. חוזר.
בונוס נחמד, לא יודע כמה אני מצפה שזה יישאר.
תשמע, הוא עשה את ההבדל בשני הניצחונות של הלייקרס, הוא עשה איזשהו מהפך.
אני מסכים איתך ב-100%, ויכול להיות מאוד שהוא יישאר מאוד, שהוא יהיה מאוד רלוונטי לסדרה הזאת, ויעלם בסדרה הבאה, וגם יכול להיות שהוא פשוט רונדו, והוא המוביל כדור השני שהם צריכים. במיוחד בדקות שלברון לא משחק, הוא עושה דברים שלא ראינו אותו עושה מ-2013, במיוחד בהגנה, אז כאילו זה מאוד מאוד מרשים, ואני לא הייתי מאמר להסתמך על זה אם אני ווגו לטווח ארוך, כל עוד זה עובד אז לא לגעת, ואני חושב שהחיבור שלו עם דייביס התקפית הוא מושלם, והוא אפילו שווה כמה טעויות הגנתיות שהוא עושה, או שבמקרה הזה הוא בינתיים לא עושה, זאת אומרת, אני כן רואה את הערך של רונדו בקבוצה הזאת, אפילו שהוא לא בדיוק הדארלינג של האנליטיקס ושל הכדורסל המודרני. אני כן רואה את הערך שלו בלייקרס, אבל גם כן לא הייתי מצפה להגנה כזאת לאורך הפלייאוף. זאת אומרת, הוא באמת משחק נהדר, וגם כן.
הוא לא הדארלינג של האנליטיקס, הוא לא הדארלינג של האנליטיקס, כי רוב הזמן הוא לא משחק כמו שהוא שיחק אתמול, עם 21 נקודות, 8 מ-11.
לא, יש לזה לגמרי.
הגנה, זאת הסיבה, זה לא...
לא, חד משמעית, אני חובב אנליטיקס מושבע, אני רק מנסה למקם את הדיון, זאת אומרת, להגיד רונדו צריך לשחק הרבה, זה לא משהו מובן מאליו להגיד, אז ניסיתי לומר למה זה לא מובן מאליו להגיד.
פלוס 28 במשחק 2.
תענוג.
כן.
אני השחקן שאני הכי רוצה בקבוצה שלי בפלייאוף הזה.
אתה חושב שהריגוש שיש במזרח קצת מעמעם את הבנליות של המערב, שאנחנו הולכים לקראת גמר די צפוי?
כן, כאילו, לא, זאת אומרת, הדגש על המזרח הוא הגיוני, בגלל שפשוט יש שם, פשוט כיף שם, אבל גם אני חושב שהבועה הופכת את הכל למאוד מאוד מונוטוני ופחות כיפי ממה שהוא אמור להיות, אם זה היה מול קהל ומול קהלים ביתיים, וכשמשנים את הווניו וכל פעם רואים, אנחנו במקום אחר, אני חושב שהפלייאוף הזה הוא נהדר, והמוצר שאנחנו מקבלים הוא מדהים, ועדיין חסר לי ה-old school של פעם, כאילו עדיין חסר לי הקהל וחסר לי האולמות. אני חושב שהלייקרס בלוס אנג'לס הם הרבה יותר כיפי מהלייקרס באורלנדו.
מן הסתם, אבל הקליפרס נראה לי מרוצים.
כן, הקליפרס...
משחק שלו משחקי חוץ מול הלייקרס יהיה קשה. טוב, יאללה, אנחנו צריכים ללכת לעבוד. היה לי כיף לדבר איתך, ותקנו את הספר, חברים.
ביי ביי.
Bye.